דרך חיים, מת המהר"ל מפראג, פרק שישי, עמוד רפ"ג במהדורה המצויה. בעמודה השמאלית, ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות. מי מרחיקה אותו מן החטא?
התורה.
מקרבתו לידי זכות, מי? ומקרבתו לידי זכות, מי? התורה. יפה. מדובר על מי שעוסק בתורה לשמה. כן, אנחנו עדיין בביאור המשנה שאומרת, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אז אחד הדברים ש... שניים מהדברים שאדם זוכה להם, שמרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות. אחר שהזכיר מה שהתורה נותנת אליו, מן הענווה והיראה, מן החסידות והיושר והצדק והנאמנות, כן, הרי זה מה שאמרנו, ומלבשתו ענווה ויראה, ומחשתו להיות חסיד וישר, צדיק ונאמן, כן, כל הדברים האלה, שש מידות, שאלו מידות, הם ראויים לאדם מצד שהוא אדם. לכך אמר, אצל אלו מידות, לשון מלבוש. כן? מלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו. נכון? מלבשתו ומרחקתו. ומכשרתו. כל הביטויים האלה שייכים לאדם באשר הוא אדם. כי אנחנו מצפים מן האדם להיות ענב, וירא, וצדיק, וישר, וחסיד ונאמן. כל הדברים האלה זה מידות שמכל אדם אתה מצפה. נכון?
למה זה לבוש? לבוש זה משהו
מצוין. לבוש זה מה שמתאים לאדם.
זה לא האדם.
ודאי, זה תוספת על האדם, אבל זה תוספת הראויה לו. למשל שרבולים זה בגלל שיש לאדם ידיים. נכון?
כן, אבל כשרוצים מידות רוצים שזה יהיה משהו שיהיה טבוע בו, לא...
לא, מידה זה לא טבוע, לא. מידה זה דבר שקונים. אדם לא נולד עם ענווה.
כן.
אבל הוא קונה ענווה.
למשל, הוא לא נולד ספורטאי, אז הוא עושה אימונים,
ובסוף,
הוא
עושה
כזה ספורטיבי שיכול לרוץ מהר.
אז זה לבוש לו.
זה נקרא גם לבוש?
כן, ודאי, זה נקרא לבוש.
אני מצפה את זה
מכל. מידה זה משון מדהים. אז זה מדהים לו, כן? כפי שאמרתי שיש שרבולים, בגלל שיש ידיים, זה בא לדחות את הדעה ההופכית, האומרת שהאף בולט כדי שיוכלו לשים עליו את המשקפיים. אז זה פשוט לא נכון, אלא האף בולט מסיבות משלו. ומאחר והוא בולט, ממציאי המשקפיים ראו מקום נכון להניח את המשקפיים עליו. נכון?
בהתחלה זה לא היה
ככה. נכון, זה לא היה ככה. נכון. דברים השתנו עם הזמן.
אני מצפה את זה מכל אדם.
גם בשם עברת. מה?
אני מצפה את זה מכל אדם שמאמין.
לא. מכל אדם אנחנו מצפים להיות ישר וצדיק וחסיד ונאמן, מה זאת אומרת? זה דברים טובים, אבל מושגים של עבירה ומצווה אינם מטבע האדם. נכון? עבירה ומצווה זה לא בטבע.
של האדם?
נכון. כי אם אלמלא שהשם גילה לנו מהן המצוות שהוא מצפה מאיתנו שנקיים, וממילא מזה מתחייבות גם מהן העבירות שאנחנו עשויים לעבור, לא היינו יודעים את זה, נכון? מצווה זה עליון מן הטבע.
כן.
לכן בהתחלה נמרו דברים שהם מצד טבע האדם. ענווה, יראה, חסיד, ישר, צדיק ונאמן. לכן אומר, שאלו מידות הם ראויים לאדם מצד שהוא אדם. ולכך אמר אצל אלו המידות, לשון מלבוש. כי מלבוש שייך לאדם. ומכל שכן מה שאמר לשון הוא מכשרתו. כי רצה לומר שמכשיר אותו עד שהוא מתוקן לגמרי כאדם. ואמר אחר כך, כי יש עוד בתורה שמקרבת אותו אל זכות בעולם, וכן מרחקת אותו מכל חטא בעולם. כלומר שזה ביטוי שלא שייך אל הטבע, אל האדם באשר הוא אדם, אלא האדם בתור מי שמקבל את דבר השם. עד כאן מובן? טוב. ופירוש מרחקתו מן החטא. פירוש, אפילו בשוגג. אינו בא לידי חטא. כן? כלומר, מרחקתו מן החטא, הוא אפילו לא ישגוג. כמו שעברו למשל, שאפילו בהמתם של צדיקים אין תקלה בעל ידם. כן? ها רבי מנחס בן יאיר, החמור שלו, כן? בהמתם של צדיקים, כן, מה אתה אומר?
שואל לגבי הלבוש, אם האדם לא היה חוטה בחזה את הדעת,
כן,
הוא לא היה עם לבוש.
מתי שהוא היה עם לבוש? כל אדם יש לו לבוש. הגוף של האדם זה הלבוש שלו, המידות של האדם זה הלבוש שלו, הקניינים של האדם זה הלבוש שלו, מעשים טובים שלו זה הלבוש שלו.
הלבוש שאנחנו מתייחסים ללבוש הוא חיצוני לאדם,
שהוא תוספת לאדם.
האדם מסתדר בלי התוספת הזאת, לולא היה חוטא סוד אחר.
לא, לא נכון. אם האדם לא היה חוטא, היו לו לבושים אחרים. לא לבוש המכסה את חרפתו, כי לא הייתה חרפה. אבל לבוש, דיקר, כותנות אור באלף, במקום כותנות אור בעין, שהאלף היא אות קלה, והעין אות גסה. כן? שמורה על כך שמשהו נתעבה. מן האור נעשה עיוור. עיוור, אותיות אור. כן?
גם
הקודנות
אור נכתבו אחרי.
זה נכון שזה נכתב אחרי, אבל היה ראוי גם לפני. כן? כלומר, זה ברגע שאדם מקיים מצווה, או קונה חוכמה, יש לו לבוש. לבוש החוכמה, או המצווה, או המעשה שהוא עשה, כל זה לבושים. נכון?
לבוש זה לא רק בגד.
לא, לבוש זה בגד.
לא, לא, יכול להיות. חוכמה זה לא בדיוק בגד.
למה? בגד, חוכמה זה בגד. חוכמה זה בגד. הרי איך אתה כותב? א', ב', ג', ד', נכון? זאת אומרת, על האלף, על היסוד, אתה מוסיף עוד דברים. ב', ג', ד', נכון? אם אתה מנתק את זה מן האלף, אז זה בגידה. אם אתה מחבר, זה כבוד. כן? שהבגד מכבד את האדם.
אוקיי, אז איך נקרא לפי הלשון הזאת דברים שאנחנו לובשים חולים?
בגדים. גם זה בגדים. גם חתיכות הבד שאנחנו שמים על גופנו, גם הם בגדים.
אבל אתה לא תלך לקסטרו, איך נקראים חנויות של בגדים? חנות בגדים?
תלוי איזה בגדים, תלוי איזה בגדים מוכרים. יש חנויות לחוכמה. למה? יש חנויות לחוכמה. מקום שבו מלמדים חוכמה, בית המדרש למשל. יש אפילו ביטוי, אמת קנה. נכון? אמת קנה ואל תמכור. אז אם כן, יש מקומות שמוכרים בגדי חוכמה. כן. אז ופירוש מרחקתו מן החטא לבריאות. פירוש אפילו בשוגג, אינו בא לידי חטא. זה כן, מרחקתו. כמו שאמרנו גם כן, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא, מה זה ידי עבירה? אין אתה בא לידי. מה זה לידי עבירה? תגיד, אין אתה עובר עבירה, או אין אתה בא לעבירה. מה זה לידי עבירה? מה זה יד של משהו? יפה, זה ידית. אתה לא מגיע אפילו למה שמביא לעבירה. בדיוק. למה שיכול לגרום עבירה. אז גם פה, מרחקתו מן החטא. פירוש, אפילו בשוגג אינו בא לידי חטא. והתורה שומרת עליו שלא יבוא לידי חטא. כי הדבק עם התורה, אין התורה מניחו להיות הולך בדרך מקולקל כלל, אבל שומרת עליו מן החטא. וזה שאמר הוא מרחקתו מן החטא. ולפיכך לא יקשה לך פשיטה שהתורה מרחקתו מן החטא, כיוון שכבר אמר שהוא צדיק. כן, הרי לכאורה אמרנו לפני כן שהוא צדיק. אז ברור שהוא רחוק מן החטא. מן הכוונה, אלא שאין חטא בא על ידו. וכן מה שאמר הוא מקרבתו לידי זכות, אף אם לא היה דעתו על זה, מקרבתו לידי זכות. כן, כלומר, יש דברים שהוא אפילו לא העלה על בדעתו לזכות בהם. אבל מזדמנת לו מצווה, מזדמנת לו זכות. כן, כל מיני דברים שהוא לא ציפה. בסדר? פתאום מגיע איזה זקנה, צריכה לעבור את הכביש. הוא לא ביקש, מקרבתו לידי זכות. הוא לא חיפש זקנות להעביר אותן את הכביש.
אם
הוא
לא ידע שהיא רוצה לעבור את הכביש,
לא, זה כלל. זה כלל. כשמעבירים מזכנה את הכביש, זה דרך כלל, זה בגלל שהיא לא רוצה. כן. ובמדרש? כן, זה... לא, אבל זה מתכוון בצחוק. ובמדרש? ויקרא רבה פרק למדהן. חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, כל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פילוני ולבית דירה פילונית אני הולך. והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. הדאוד הכתיב, חישבתי דרכי, חשבתי ללכת לכל מיני מקומות, אבל בסוף ואשיבה רגלי אל עדותיך. בסוף הגעתי לבית המדרש. עד כאן. זה נקרא מקרבתו לידי זכות. כן, הוא אפילו לא שם לב. בסוף יצא לו שמגיע לבית המדרש. והנה תראה כי רגלי חסידיו, השם יתברך מביא אותם אל הטוב ולזכות. וזה שאמר כאן הוא מקרבתו לידי זכות. שרגליו מביאות אותו אל הזכות תמיד. אף כי לא היה דעתו על זה כלל, וכן רגלי חסידיו ישמור מן החטא. אלא? כלומר שהקדוש ברוך הוא גם שומר שהצדיק לא יגיע למצב של חטא. האמת יש גם הלכות שעוזרות בזה. למשל, יש הלכה, תלמיד חכם, אסור לו להיות ערב. נכון? אסור לו להיות ערב. ערב. ערב, כוונה טעים. לא. לא, ערב הכוונה שהוא חותם על ערבות, זה אסור לו. למה? כי אם זה שאתה ערב לו בסוף יגיע לבית המשפט, צריך לשלם, אתה תתבזה, ביזיון לתור. לכן, הנה, אז אתה נתחכם שם.
ביזיון, להפך, אדם, הוא עזר למסכן שהיה...
ועכשיו באים אליו השוטרים. ועכשיו באים אליו השוטרים. לא, יש פתרון אחר. הולכים לרב, אומרים לו, והרב אומר, לפלוני ופלוני תהיו ערבים לו. יש להם בריאה, הרב ביקש. לא הולכים להגיד לו. אם אתה מבקש, טוב. ואמר, ונהנית ממנו עצה ותושייה, יש גם עוד עניין. תלמיד חכם הרי, הוא מן הסתם, שמח בחלקו. כלומר, הוא לא מתחיל לחפש לעצמו עושר בכמויות גדולות וכו'. כי ברגע שאדם נכנס לעסקים גדולים, אז קרוב לוודאי שיסתבך, באיזושהי צורה. מה?
היו חכמים אדירים שהיו...
כן, אני לא יודע למצוי. כן, גם חכמים אדירים שהיו עשירים, אבל ייתכן גם שידעו איך להתרחק מן השפלות, מן הלכלוך שיש בדם. ואמר, ונהנים ממנו עץ... מה?
רבנו
תם
היה עשיר גדול.
רבנו תם היה עשיר גדול.
הוא דווקא היה עם הכסף ככה, תמיד מגלגל את זה בין האצבעות. זה יותר דווקא השראה מבחינת תורנית.
כן.
הוא לא מתחכם, אתה מתקרב לכסף.
טוב, זה רבנו תם. זה לא כולם כמו. כן? תמיד חכמים שמתחילים לספור את השטרות, יש איזה בעיה. כן?
הרב
אני
סיפר פעם שהגיע אליו.
כן.
הוא ביקש ממנו שישמור לו צורך של כסף. כל השבת הבא לא דיבר עם התז. כן. שבת, הוא החזיר ועושה. עכשיו, למה לא דיברת? עשיתי מאיפה לתלמיד חכם יש כל כך הרבה כסף. אתה אולי לוקח שוחד שאתה עושה משפט. מה, מה פתאום? זה מישהו, נתן לי להפקיד את זה בתור נאמן.
יפה. האמת היא שבאמת התז לא היה עשיר. התז נאמן. אבל איך הבח שהיה לו רוח הקודש לא שם לב שזה כן, מה אתה?
זה תמיד חביל לראש בעייר והוא ביקש מבעל הבית לפני שבת שילבה לו $1,000 שמה צריך אז לא תלווה לי זה בסדר, מוצא שאת מחזיר לו, אז הוא שואל אותו, בשביל מה ביקשת? אז הוא אומר לו, כשיש $1,000 בכיס, מדברים אחרת.
טוב, ואמר ונהנים ממנו עצה ותושייה בינה. מי סיפר את זה? רב בנדיקט מה שהם אמרת?
כן.
סיפור מעניין. מאיפה הוא ידע את הסיפור הזה? יש לפעמים סיפורים שעוברים מדור לדור, ולוקח לפעמים כמה מאות שנים עד שהם נכתבים. יש סיפורים כאלה. למשל, כן, למשל, הרב יהודה בן ישי סיפר לי שהוא פגש יהודי מטורקיה, שבא מהכפר שבו רבי שלמה אלקבץ היה רב. ואז הוא שאל אותו, אם אתה מהכפר של רבי שלמה אלקבץ, אז אולי יש לך מה לספר עליו. הוא אמר, כן. והוא סיפר עליו שני סיפורים, שאני חושב שעד היום הזה לא נכתבו. עכשיו, רבי שלמה אלקבץ זה היה לפני 500 שנה. אז יש סיפורים שעוברים 500 שנה ולא נכתבו. רק שבעיירה שלו, כולם יודעים את הסיפור, אז אף אחד לא חושב שצריך לכתוב אותו. הסיפור האחד היה שכאשר רבי שלמה אלקבץ היה עובר לפני הטבע, וידעו שבאותו יום הוא צריך להתפלל, הצבא הטורקי היה חוסם את הדרכים מסביב, בגלל שאלפי יהודים מסביב היו באים לשמוע אותו. דבר אחד. דבר שני, הוא אמר לו, אתה לא יודע למה הוא כתב את הלכה דודי. אנחנו יודעים למה הוא כתב את הלכה דודי. רבי שלמה אלקבץ כתב לכה דודי. הוא אומר, אם תשים לב, חוץ מהבית הראשון, זה בנוי לפי ההפטרות של שבעה דנחמתה. ובאמת תבדקו, תראו שזה באמת מתאים לתוכן של שבע ההפטרות האלה. מדוע? כי רבי שלמה אלקבץ הרגיש שהגאולה קרבה. לכן הוא כתב שיר לכבוד הגאולה. אם תשימו לב באמת על מה כתוב, על מה מדבר לך דודי. חוץ מהפסקה הראשונה, זה לא על השבת. זה על הגאולה, על ירושלים וכו'. נכון. אז הוא אומר, שבעה דנחמתה. הנה, שני סיפורים שעברו 500 שנה. יש עוד סיפור שאני יודע שהוא עבר 1,000 שנה שהוא נכתב. כן.
נגיליתי גם שהבתים של לכלודי מולכים בהתחלה חורבן לגאולה.
כן, כן, בדיוק.
שזה עלייה שמגיעים לסוף.
נכון, נכון. אכן כן.
שמתבוננים
בצד. כן. וגם יש סיפור שלקח 1,000 שנה שהוא נכתב.
זה ככה...
הוא נכתב. ככה מובא ויש ספר, הייתי בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, מישהו שכתב על תולדות מדרשי האגדה, משהו כזה. ספר, עשו קורס על מדרש האגדה. הוא שמע איזה מדרש שמובא בילקוט שמעוני. מתי נכתב הילקוט שמעוני? כן, בערך. לפני 800 שנה. במאה ה-13. על ידי רבי שמעון מפרנקפורט. נכון? שם מובא המדרש המפורסם שכשאליהו בהר הכרמל סידר שני מזבחות, אחד לבעל, אחד לשם, אז אנשי הבעל צעקו וכו', ולא קרה כלום. ואז אליהו אומר, אולי ישן הוא. אז הם צעקו בקול גדול. מה זה צעקו בקול גדול? כי הם תכננו, היה מישהו שהיה צריך להדליק את האש מלמטה, מתחת המזבח, ובא נחש ויקישו. אז הם אמרו, אולי ישן, הוא אומר, באמת אולי הוא נרדם. לכן הם צעקו בקול גדול כדי שהוא יתעורר. עכשיו, הסיפור הזה כתוב רק בילקוט שמעוני. אבל מצאו בבית הכנסת בדורה אירופוס. בית הכנסת של דורה אירופוס זה בצפון סוריה, על הפרט. שמה זה בית כנסת שחרב במאה השלישית. ויש שמה ציורי קיר. ורואים שם את אליהו בר הכרמל, עם שני מזבחות, ויש בן אדם מתחת למזבח של הבעל שנחש מקישו. זאת אומרת שהסיפור הזה לא נכתב במשך 1,000 שנה עד שהוא נמצא שם. אז יש סיפורים כאלה. טוב. כן, כן. בבית התפוצות. טוב. יש שם תמונה של משה רבנו גם. בבית כנסת הזה. כן, בלי זקן. בלי זקן, עם ספר תורה, בלי זקן. כן. אגב, סביר שלמשה רבנו לא היה זקן.
למה?
כי במצרים, הנסיכים, נסיכי מצרים, היו עוברים תהליך של אפילציה. הם היו מוצאים את שורשי השערות, והיו מוסיפים אחר כך זקן מלאכותי כזה. אז סביר מאוד שמשה רבנו, שגדל בתור נסיך במצרים, לא היה לו זקן.
בלי
מגבד? עם מגבד בטוח שהיה. אבל זה מה שכתוב, כשמן הטוב על הזקן, על זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. זקן משה לא מוזכר. אז מכלן שלו אתה אומר לו הוא כנראה לא שם לב.
לא, הוא גם שם קרניים.
טוב, יש כל מיני. פעם היה אחד במחניים. מחניים זה העיתון של הצבא. עשה חוברת שלמה על כל התמונות של משה רבנו וכל הפסלים של משה רבנו שקיעו. אז הרב ציודה כתב מאמר זועם על זה. טוב. כי הוא אמר שזה מזייף את דמותו של משה רבנו. הרי מביא שם כל מיני קשקושים מכל מיני, מיקלנג'לו בין היתר וכל. שזה ברור שזה לא דמותו של משה. טוב. אולי היחיד שעשה משהו זה שפילברג. איפה זה? טוב. ואמר. ונהנין ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה. מפני שרצה לומר כי בכל מה שישאלו לו נהנין ממנו, ואילו אמר ונמצא בו עצה ותושייה, אפשר לומר כי ימצא עצה ותושייה לעצמו, כי יותר יש עצה לאדם אשר צריך לעצמו, לכך אמר, ונהנין ממנו עצה ותושייה, כי כל אשר צריך לעצה, נהנה ממנו עצה. כי לא שייך לימוד אצל גבורה. כן. ופירוש גבורה רצה לומר כי דבריו מחזיקים את האדם ונותנים לאדם גבורה וכוח כאשר ישמע דבריו. ואם לא כן, קשיה, איך נהנים ממנו גבורה? ואצל זה לא שייך לומר לשון לימוד, רק נהנין. כן, אי אפשר ללמוד גבורה. אלא אפשר להנות ממנו גבורה. ויש לפרש, מה שאמר שנהנים ממנו גבורה, היינו גבורה ממש. כי השם יתברך, אם מי שעוסק בתורה ומתגבר על הכל, כמו, כי השם יתברך, אם מי שעוסק בתורה ומתגבר על הכל, כמו ונהנים ממנו העצה, שהשם יתברך עם עצתו. וכן נהנים ממנו גבורה, כי השם יתברך עמו, עד שמתגבר על אויביו, וכמו אברהם, שלכך נטל עמו תלמידי חכמים, שדמר וירק את חניכה וילידי ביתו, כדי איתה בנדרים. ונהנה שעל זה שעשה גרב תלמידי חכמים, וזה נכון. כלומר, אבל למה אברהם לקח איתו תלמידי חכמים? הוא ידע שהם גיבורים. כלומר, אם אתה רואה תלמיד חכם, אז מן הסתם הוא גם גיבור. נכון?
זה תלוי.
מה זה אם זה תלוי? אם הוא לא גיבור, סימן שהוא לא תלמיד חכם.
אז פה זה לא חכה שעשו לך תלמידי חכמים לצבא?
כן, מלחמת הרשות, אתה צודק.
זה מלחמת הצלת מיד ישראל,
מיד צר שבאים
למלחמת
מצווה. לא, זה ישראל. בן אחיו. כן, אבל לא הייתה מלחמת, כלומר הוא צריך לסכן אותם בשביל להציל אדם אחד. לא ברור.
איך זה מה שאתה אמרת? אמרת ש... אם תלמיד חכם, אז הוא חייב להיות גיבור.
בוודאי, זה מה שכתוב, שהתורה נותנת לו גבורה.
אז איך זה יכול להיות שתלמיד חכם, אז אומר שאפשר לוותר על ארץ ישראל למען שלום, איזה גבורה?
אין תלמיד חכם שאומר את זה. אין תלמיד חכם שאומר את זה.
רב עובדיה.
טוב, מה?
נענש
אברהם. למה נענש אברהם על שעשה הונגריה?
מה הוא עשה?
מה נעשה לו?
מה העונש?
לא יודע. ומה שאמר הכתוב, לי עצה, לי תושייה, אני בינה ולי גבורה, בכל אחד זכר לי. מפני כי העצה, שהיא עצה עמוקה ביותר, וכן תושייה, נאמר על השגת דברים העמוקים, שבהשגתה מתש את כוחו של אדם. וכן הוא, שכל חוכמה עמוקה, שכלית, מתש את כוחו הגופני של אדם. לכך נקרא השגה עמוקה תושיה. ומפני זה אמר לשון לי, כי אין השגה הזאת עצם החוכמה, ואינו דומה אל בינה, שהוא החוכמה עצמה. ולכך שייך בזה אני בינה. כן, לא כתוב לי בינה. אבל התושיה למעלתה אינה עצם החוכמה, ושייך לומר לי תושיה. ורזל אמרו כי התורה נקראת תושייה, שאמרו למה נקראת תושייה? שמתש את כוחו של אדם, והתורה שהיא אלוהית היא למעלה מן החוכמה, ושאר בתורה לומר לי תושייה.
איך נקרא תושייה אם זה בא עם גבורה?
זהו, זה בעיה. שהמילה תושייה, פירושה, בדרך כלל, כוח. נכון?
איבוד כוח.
תושייה? זה כוח. תושייה זה משהו. תושייה זה לא מלשון התשה.
לא, תושייה זה לא כוח.
תושייה זה עוצמה.
שהוא יכול למצוא פתרונות במצבים קשים ולצאת.
זאת אומרת, תושייה זה סוג של עוצמה.
כן. זה, כן,
זה סוג של עוצמה. אז למה אתה אומר תושייה מלשון מטש את כוחו? כלומר, הדרשה של חז"ל לכאורה היא התרחקות מן הפשט. זה ההפך של הפשט, נכון?
יכול להיות שיש
שני מושגים. הם משתמשים בהם
כלהפך. מה קרה להם שהם משתמשים להפך? אתה קורא את הפסוק, היית חושב שתושייה זה מלשון התשה? אז למה חז"ל שינו, לכאורה, מפשט הכתוב, שמדבר על תושייה כפשוטו, והחליטו שתושייה זה מלשון התשה. מה, הם עושים איתנו צחוק? אבל מה מכריח אותם להגיד שתושייה זה מלשון התשה? כשאני קראתי את הפסוק, אני לא הרגשתי שזה מדובר על משהו שמתיש.
תושייה בדבר אחד, תושייה בדבר אחר. תושייה זה מבחינה
רוחנית. כן, אבל אני שואל, הפסוק אומר, אני חוכמה לי גבורה, אני, לא, סליחה, לי חוכמה ותושייה, אני בינה לי גבורה. נכון? אז זה שמה השבח של החוכמה. החוכמה משבחת את עצמה, שהיא נותנת תושייה. אז זה ודאי לא שבח, אם זה מתיש כוחו של אדם, זה לא שבח.
כתוב לי תושייה, אבל האדם זה מתש.
אבל איפה זה כתוב? הרי זה מה שאמרו גם, שנהנים ממנו, גם המשנה, איך היא אומרת? ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה. מה זה נהנים ממנו? חולשה?
לא, ממנו נהנים גבורה ותושייה, אבל אותו זה מה
ש... אתם סתם מחפשים. זה תלוי, אני מכיר תלמידי חכמים שאחרי שהם לוחצים לך את היד אתה סופר את האצבעות. זה שאתה...
אתה לימדת אותנו פעם שלמילים רבות, לא לרבות, אבל יש מילים שיש להם כמה משמעויות.
זה שיש כמה משמעויות למילה אני יודע, אבל מה מכריח אותנו לקחת את המשמעות השלילית בפסוק הזה?
אם אדם מתמסר כולו למטרה מסוימת בעוצמה, אז הוא מותש.
אבל כתוב כאן שזה תושייה. אלא טוב, זאת אומרת שכדי לעשות טוב צריך להיות נבח.
לא, זה שכוחו
מה שכתוב.
לא, מה
שכוחו לכיוון הזה, אבל רק דוסים, מה ש... ההסבר הוא פשוט ביותר. תושייה זה באמת כוח, זה כוח גדול. כשאדם נפגש עם כוח גדול, מה זה עושה לו? זה מתיש אותו. למשל, אדם שהרבה זמן לא עשה שום פעילות פיזית, אומרים לו, אתה צריך לעשות התאמנות. כן? מה זה ייתן לי? זה ייתן לך כוח. באמת? הוא עושה התאמנות, מה איך הוא נראה עכשיו? עוד יותר גרוע. זה מה שהבטחתם לי? כן, כי אתה עכשיו נפגש עם תוכן של חיים שהרבה זמן לא היה לך. אז עכשיו זה מחליש אותך עוד יותר, זה מחליש את המדרגה שבה אתה נמצא. כי אתה נפגש עכשיו עם מדרגה שלמעלה ממך. לכן, דווקא בגלל שזה תושייה כוח, לכן זה מתיש. זה לא פירוש אחר. זה אותה המשמעות. מובן? מה? בגלל שזה כוח, לכן זה מתיש.
אתה משתמש במילה פעמיים.
זה אותה מילה. אם אני אומר, למשל, אתה תעשה כושר, אתה תהיה בריא. אתה עושה כושר, אתה עייף. מה קרה? כי אתה הרבה זמן לא עשית. זאת אומרת, שהתורה היא תושייה, היא מחזקת את האדם באמת. וכדי לחזק אותו, היא מחלישה אותו תחילה. יש בספר הזוהר סיפור על זקן, סליחה, על זקנה וילד, שהלכו בדרך עם תלמיד חכם. הגיעו אל הנהר, אמר התלמיד חכם, אני ארכיב אתכם על הכתפיים, נעבור. אמרו לו, לא יכול להיות, הרי אתה תלמיד חכם ותורה מפש את כוחו של אדם. אמר להם, אני יודע, לקח אותם ועבר. מה אתה למד מזה? שיש תלמיד חכם של הגמרא, יש תלמיד חכם של הזוהר. תלמיד חכם של הגמרא, התורה מתישה אותו, כי הוא בשלב הראשון שהוא עדיין לומד רק את תורת הנגלה. תלמיד חכם של הזוהר, התורה כבר מהירה בתוכו, אז הוא חזק. מובן? לכן התורה היא תושבת. כן, אומר, אני מכיר, כן. הם חשבו שהוא תלמיד חכם של הנגלה. כן, התלמיד חכם של הזוהר זה... טוב. פעם גוי אחד שמבין בחוכמת הגוף והנפש ראה את הרב גץ. הוא אמר לי, יש לו עורף של גיבור. נכון, הוא אדם חזק וגם גיבור בנפש. כן. פעם הרב גץ, כשבאו הגרמנים לטוניס, כן, הגרמנים היו בטוניס, לקחו את הצעירים לעבודת כפייה, לקחו גם אותו. הוא שמר בתוך הכיס חתיכת לחם גדולה שנשארה לו מהשבת. ואחרים לא היה להם חתיכת לחם. הגרמנים, כשהגיע הזמן של האוכל, זרקו להם שאריות על הרצפה. אף אחד לא לקח. ביום השני כבר כאלה שהתחילו לקחת, ביום השלישי כולם אכלו. והרב גץ לא אכל. אמר לו אחד הגרמנים, תאכל. אמר, לא רוצה. הסתכל לו בעיניים, לא רוצה. שלף את האקדח וכיוון לעבר הבחור הצעיר הזה, והרב גץ הסתכל לו בעיניים עד שהגרמני נשבר ואמר לו, חבל שאתה לא גרמני. כן, טוב, אז יש גיבורים. טוב, ורזל אמרו כי התורה, אני מכיר את תלמיד חכם שיש לו חגורה שחורה בג'ודו.
כן, בטח.
כן, נכון. כן. ורזל אמרו כי התורה נקראת תושייה, שאמרו, למה נקראת תושייה? שמתשת כוחו של אדם, והתורה שנקראת תושייה שמתשת כוחו של אדם, והתורה שהיא אלוהית היא למעלה מן החוכמה. לכן בגלל שהיא אלוהית היא מתישה. ושאר בתורה לומר לי תושייה, כי מי שזוכה לבינה מקבל התורה. וזה לי תושייה ודבר זה מבואר. וכל שכן הגבורה, שאין זה אמיתת החוכמה, לכך אמר לשון לי. אצל עצה ואצל תושייה ואצל הגבורה, כלומר שם אל החוכמה, אף כי אין זה עיקר החוכמה, אבל בבינה שהיא החוכמה עצמה, שייך לומר אני בינה. ומי שימצא גבורה מן בעל התורה, דבר זה מפני כי אין דבר יותר חזק בגבורה כמו השכל והחומר, כמו השכל והחומר הוא חלש. ולפיכך מי שעוסק בתורה נהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה, וזה כמו שהתבהר כי הגבורה היא עם מי שעוסק בתורה לשמה, שימצא ממנו כל אלו הדברים.
איפה דעת?
דעת? לא כתוב. מתי השיעור פה? של הרב?
ברבע לשש.
וואי, יש בוכתה של זמן. טוב. אנחנו בזאת עוברים לספר עיניים.